השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופטט בבא מציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. רציתי להזכיר שאפשר לשמוע את השיעורים גם בטלפון בעלות שיחה רגילה 0722-453-118. זה יעיל מאוד אם אתם באיזה טיול ואין אינטרנט ואחת בלילה ונזכרתם שלא עשיתם דף יומי, אפשר להתקשר, זה 10 דקות שיחה, זה לא כל כך יקר, ולשמוע את כל הדף יומי. ואנחנו מתחילים ממש בשורה הראשונה בעמוד. המשנה עוסקת בחוקר של קרקע, והמשנה אומרת שהחוקר חייב להחזיר את השדה כמו שהיא הייתה, ולא יותר גרוע. ולכן יש שני דברים שאסור לו לעשות. אסור לו לזרוע פשטן, כי הפשטן מאוד מכחיש את הקרקע, ולוקח לקרקע 7 שנים להתאושש, ולכן רק אם יש לפחות 7 שנים עד סוף תקופת החקירות, אז הוא יכול לזרוע פשטן, כדי שעד שהוא יחזיר לבעלים, הקרקע כבר תתאושש. ואותו דבר, כבר למדנו שחוקר, למרות שהוא חוקר שדה של תבועה, אם יש בקרקע גם אילנות, מותר לו לאכול את הפירות. אז אם יש עצי שקמה, עצי שקמה זה אילן שרק שאין לו פירות, אבל משתמשים בקורות שלו בשביל עצים לבנייה. אבל לוקח לקורות האלו 7 שנים לגדול. אז אם יש לו לפחות 7 שנים עד סוף התקופה, מותר לו לקחת אותם. אם לא, אז לא. זה המשנה. עכשיו הגמרא עוסקת במשהו שיוצא מהדין השני שאמרנו. אמרנו שאסור לו לקחת את קורות השקמה אלא אם כן יש 7 שנים. הגמרא שואלת מה הדין של שבח האילנות. האם חוקר מקבל כסף על שבח האילנות? כלומר, האילן בהתחלת זמן החקירה היה שווה למשל 100 שקל, בסוף התקופה הוא היה שווה 120, האם החוקר יכול לדרוש מבעל הבית את 20 השקלים האלו? בלי קשר לפירות, בלי קשר לקורות, אלא עצם השבח של האילן. עכשיו, בשביל לומר שהוא מקבל את השבח, צריכים לומר שני דברים. קודם כל, שהשבח נחשב פירות, כי חוקר מקבל רק פירות, ולא דברים שהם גוף האילן. דבר שני, שגם היה דעתו על השבח, כי אם לא היה דעתו, אז הוא לא יקבל. אז אם הוא קיבל אילן של פירות לחקור, אז דעתו על הפירות, ואין דעתו על השבח, והוא לא מקבל. אבל בעצי שקמה שממילא אין פירות, ואז דעתו גם על דברים שקשורים לגוף האילן, כלומר לקורות, כמו שאמרנו, אם יש 7 שנים הוא יכול לקחת, אז האם הוא גם יכול לקבל את השבח? והשאלה היא, האם השבח נחשב פירות, או שלא נחשב פירות? נחלקו בזה אביי ורבא. אביי אומר שזה נחשב פירות והוא מקבל, ורבא אומר שזה לא נחשב פירות והוא לא מקבל. הגמרא עכשיו תביא שתי ראיות לטובת אביי שזה נחשב פירות, ונדחה את שתי הראיות. ראיה ראשונה, תשמע, אדם שמקבל שדה בחקירות, אז בסוף התקופה, כשהוא מחזיר את השדה לבעל הבית, שמין לו, והוא מקבל איזשהו סכום מבעל הבית. את מה שמין? הרי את הפירות הוא מקבל כבר. אז מה יש לשום פה? אלא כנראה ששמין את השבח של עצי שקמה שבשדה. אז הנה ראיה לאביי שהוא מקבל את השבח הזה, שבח נחשב פירות. דוחה הגמרא, לא. שמין לו את הירקות. למה צריך לשום ירקות? שפשוט ייקח אותם. אלא שמדובר בירקות שעוד לא הגיע יום השוק שלהם. אם הוא יוציא אותם עכשיו הם יתקלקלו, לכן הוא מעדיף להשאיר אותם בשדה, ולכן במקום להביא לו את הירקות, שמין אותם ונותים לו כסף. זה היה הראיה ראשונה ודחינו אותה. הראיה השנייה היא כבר לא מהתחום של חקירות, אלא מתחום אחר של יובל. המקבל שדה מחברו, הגמרא מסבירה, לא מדובר במקבל בחקירות, אלא אדם שקונה שדה בזמן שיובל נוהג, ואז מגיע יובל והוא צריך להחזיר את השדה. אז אומרת הברייתא, כשהוא מחזיר את השדה, שמין לו. את מה שמין לו? הרי את הפירות הוא לוקח לעצמו. אז מה יש לשום לו? שמין לו את השבח של אילנות הסרק. כלומר מכאן שהשבח של אילנות הסרק זה כמו הפירות. כמו שהפירות הוא לא צריך להחזיר ביובל, גם את אותו השבח הוא לא צריך להחזיר. אז הנה ראיה לאביי ששבח שווה פירות. דוחה הגמרא, אי אפשר ללמוד משם, זה דין מיוחד ביובל. באמת שבח הוא כן חלק מהאילן והוא לא פירות. רק שלגבי יובל לומדים מהפסוק ויצא ממכר בית, שדווקא מה שנמכר הממכר הוא זה שחוזר ביובל, ולא שום דבר אחר, אפילו שהוא כן עכשיו כחלק מהאילן. ולמה שלא נלמד מיובל לכל דבר שהשבח נחשב פירות ולא נחשב כחלק מהאילן? עוד פעם, כי זה דין מיוחד ביובל. היובל זה הפקת דמלקה, והיא קבעה שרק מה שנמכר בהתחלה חוזר, ולא שום דבר שהתווסף אליו, אפילו שלפי רב הוא באמת נחשב כחלק מהאילן והקרקע. סיימנו את המחלוקת של אביי ורבא. עכשיו אנחנו שורה אחת לפני השורות הרחבות, הגמרא מביאה סיפור על רב פאפה. רב פאפה קיבל שדה בחקירות בשביל לגדל שחת, אבל הוא לא חייב לגדל שחת, עקרונית הוא יכול לשים מה שהוא רוצה. בינתיים גדלו לו אילנות בשדה, והוא ביקש את השבח של אותם אילנות בסוף התקופה. אמר לו רב שישה, מה אתה סובר שגם אדם שמקבל אילן לפירותיו, גם הוא יקבל את השבח בסוף התקופה? אומר לו רב פאפה, לא, אדם שמקבל אילן לפירותיו, דעתו על הפירות, אבל כאן שקיבלתי רק לשחת, אז דעתי הייתה על כל מה שיצמח, ולכן מגיע לי גם השווח של האילנות. אז מבחינת דעתו זה לא בעיה, אבל אמרנו שיש עוד תנאי שהשווח ייחשב כפירות. אז אומרת הגמרא, הרי זה דווקא דעת הבעיה שאומר שהשווח הוא פירות. אז האם רב פאפה סובר כהבעיה? אומר רב פאפה, לא, אני אפילו לרבה. למה? כי כאן זה מקרה מיוחד. כאן האילנות צמחו על חשבון השטח של השחת, כי איפה שיש אילנות אני לא יכול לחרוש ואני לא יכול לזרוע. אז כיוון שהאילנות גדלו במקום שהייתי יכול לגדל משהו אחר, אז מגיע לי השבח של האילנות. אז אומר לו רב שישה, בסדר, אבל אל תקבל את האילנות, תקבל את המחיר של שחת שהיית יכול לזרוע באותו שטח. עונה לו רב פאפה, אבל לא הייתי חייב לזרוע שחת, יכולתי לזרוע מה שאני רוצה. כלומר, יכולתי לזרוע גם משהו מאוד יקר, קורקום מסוים שהוא מאוד יקר. עכשיו בראשונים יש מחלוקת איך בדיוק להבין את המשפט הזה שאמר לו רב פאפה. נלך לפי הבנה שלי ברשי, כלומר הוא אומר לו לא שבאמת הייתי זורע קרקום, אבל כיוון שיכולתי לזרוע מה שאני רוצה, אז דעתי הייתה על כל מה שיצמח משם, ולאו דווקא שחת, ולכן מותר לי לקבל גם את האילנות. אומר לו רב שישה, בסדר, אתה צודק, מגיע לך את האילנות, אבל אתה אמרת שיכולת לזרוע שם קרקום. קרקום זה משהו שקוטפים אותו כל שנה. כלומר, דעתך הייתה על כל מה שיגדל, אבל דווקא דברים שקוטפים כל שנה. ולכן האילנות האלה לא מגיע לך את המחיר של אילן שהוא חי ועומד באדמה, שזה מחיר גבוה, אלא מגיע לך אילן שקצרו אותו, ומוכרים אותו עכשיו רק לקורות עץ, שזה מחיר הרבה יותר נמוך, כמו שאמרת שמגיע לך משהו שכותפים אותו כל שנה. אז זה הסיפור על רב פאפה ורב שישה. אחר כך הגמרא אומרת מסיפור דומה עם רב ביבי בר אביי, שגם הוא רצה את השבח של האילנות, אבל שם לא מגיע לו, כי הם צמחו במקום שפה ממילא הוא לא יוכל לזרוע. הם צמחו על קרקע שהוגבעה, שם ממילא לא אפשר לזרוע, לכן כיוון שלא היה פסיידה, אז ממילא לא מגיע לו, לפחות לפי רבה. וסיימנו את הנושא הראשון, אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, שזה סוג חוזה חדש שלא הכרנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על אריס ועל חוקר, עכשיו אנחנו מדברים על שטלה, אדם ששוטל עצים. השטלה עקרונית הוא כמו אריס, כלומר הם חולקים ביניהם את היבול, אבל השטלה הזה, בניגוד לאריס, הוא לא יורד לשדה מוכנה והוא רק עובד בה, אלא הוא זה שמכין את הכל, הוא זה שנוטע את העצים. כיוון שכך זה גורם לשלושה דברים. קודם כל, האחוזים משתנים. במקום הריס שבדרך כלל מקבל שליש, הוא יקבל חצי. דבר שני, לא רק שיש לו חצי בפירות, גם יש לו חצי בשווח, כמו שנראה עוד מעט. ודבר שלישי, אי אפשר להיפרד. כלומר, הוא לא יכול להתפטר, והבעלים לא יכול לפטר אותו. כי הוא לא סתם אדם שהגיע לבום בחוץ, אלא הוא זה שנטע את האילנות האלה. יש לו קשר מיוחד לאילנות, וזה מחייב את שניהם. חוץ משני מקרים שעכשיו נראה שהבעלים יכול לפטר את השוטל, ועוד מקרה של השוטל מותר להתפטר, ומקרה אחרון שנראה, זה שפשוט העסקה נגמרת בעל כורחם של שניהם. אז מקרה ראשון שלבעלים מותר לפטר את השוטל, אם השוטל מת. מה מדובר כאן? אז יש פה כמה דעות בגמרא. קודם כל הגמרא מתחילה בסיפור על רב יוסף, אנחנו שליש לפני סוף עמוד א', רב יוסף השוטל שלו נפטר, ולשוטל היו חמישה חתנים, והחתנים כולם רצו להחליף את השוטל כולם ביחד. אז רב יוסף אמר להם, אני לא מחויב לכם, עם אדם אחד אני יכול להסתדר, אבל עם חמישה שוטלים יהיה בלגן מדי, אני לא מחויב. אז זה דבר ראשון, הוא באמת לא מחויב, וזה נשאר עד סוף הגמרא. דבר שני שאמר להם רב יוסף, לא רק שאני יכול לסלק אתכם, אני גם יכול לסלק אתכם בלי לתת לכם את השבח. ועל זה יש מחלוקת בגמרא. בהתחלה הגמרא אומרת שרב יהודה, רב הונה ורב נחמן אמרו שני דברים. קודם כל, הבעלים לא מחויב ליורש של השוטל, אפילו אם זה יורש אחד, ודבר שני, הוא גם לא מחויב לתת לו את השבח. אחרי זה הגמרא אומרת, ולאו מילתי. כלומר, הם באמת לא אמרו את הדבר הזה. מה בדיוק הם לא אמרו? יש מחלוקת תוספות ורמב"ן. לפי שניהם, את השבח הוא כן חייב לתת, גם ליורשים, אבל האם הוא יכול לסלק גם יורש אחד? אז התוספות אומרים שלא, הרמב"ן אומר שהוא כן יכול לסלק אפילו יורש אחד. אז עוד פעם, מבחינת השבח, בהתחלה אמרנו שהוא לא צריך לתת ליורש, אחר כך כן. מבחינת המחויבות שלו, אז לחמישה יורשים הוא בטוח למחויב. ליורש אחד, זה מחלוקת תוספות ורמב"ן, לפי הרמב"ן הוא יכול לסלק. אז זה היה מקרה ראשון שהוא מפטר את היורשים. מקרה שני זה כשהשוטל מפשל, כלומר חלק מהשבח שהוא עצמו עשה הוא קלקל. עכשיו אם הוא קלקל שלוש פעמים, זה שלוש שורות לפני סוף העמוד, אז רבינה וגם רבה הסכים איתו, סילק את רוני השוטל שלו, כי הוא הפסיד אותו כמה פעמים, ככה מפרשים הרן ונימוקי יוסף, ואפילו לא צריך התראה, כי בדברים שבהם אי אפשר לתקן את הנזק, לא צריך התראה. אז אם הוא קלקל כמה פעמים, וגם אז הוא כן יקבל את השבח, רק ינקו לו מן השבח את מה שהוא קלקל. אבל אם הוא קלקל פעם אחת, עוד לא מסלקים אותו. עכשיו, תשע שורות לפני סוף העמוד, מובא סיפור על שוטל, שהוא עשה תנאי מיוחד עם בעל הבית, הוא אמר לו, אם אני אקלקל לך, אפילו בפעם אחת, אני מסתלק. אז התנאי הזה מועיל, והוא באמת צריך להסתלק. אבל יש מחלוקת המוראים, האם הוא מקבל את השווח כשהוא מסתלק. רב יהודה אומר שהוא לא מקבל את השווח, רב כהנא אומר שהוא עדיין מקבל את השווח. עכשיו, לפי רב כהנא, אם הוא אמר במפורש, אני מסתלק וגם אני מוותר על השווח, אז פה רב כהנא אומר שבאמת הוא לא יקבל את השווח, כי הוא אמר במפורש, רב אומר שזה לא יעזור. הוא כן יקבל את השווח כי זה אסמכתה. כלומר, זה התחייבות למשהו שהוא לא חשב שיקרה וזה מוגזם, ולכן זה לא תופס, והוא כן יקבל את השווח. בניגוד אגב, לאם עוביר ולא עביד, אשלם במיטבה, שזה משהו שאריס יכול לומר, שאם אני לא יעבוד, אני אשלם לך, שם זה לא אסמכתה, כי שם זה באמת הנזק האמיתי. אבל פה זה כנס, כי הרי את השווח, לפחות אחרי שניקינו את מה שהוא קלקל, הוא אמור לקבל, ולכן זה אסמכתה, והוא כן יקבל את השווח. אז אלה היו שני מקרים שהבעלים מפטר את השוטל. עכשיו נראה מקרה שהשוטל מותר לו להתפטר. אנחנו בשורה השלישית בעמוד ב'. אם שוטל רוצה לעלות לארץ ישראל, אז באמת זכותו להתפטר, והשאלה היא איך מחלקים עכשיו את השווח. אז בהתחלה רב פאפה בר שמואל אמר שכמו שבפירות חצי חצי, אז גם בשווח חצי חצי. אז אם למשל ניקח כדוגמה שהיו 6 עצים, אז השוטל יקבל שווי של 3 עצים. אבל שאל אותו רבה, הרי יוצא מזה שבעל הבית יפסיד, כי עד עכשיו היו לבעל הבית 3 עצים, ועל אותם 3 עצים הוא לא צריך לעשות כלום, כי היה לו שוטל שהוא דאג להם. ועכשיו שהשוטל הזה ילך, אז על אותם 3 עצים בעל הבית יצטרך להביא אריס. האריס הזה ייקח שליש, כלומר עץ אחד, ובמקום 3 עצים עכשיו לבעל הבית יהיו רק 2 עצים. אז אמר לו רב פאפה בר שמואל, אתה צודק, אני גם מתכוון שהוא ייתן לו רבע, לא חצי. איך בדיוק רבע? אז פה יש שתי דעות בגמרא. רב אשי אומר שהכוונה היא לשישית, ורב אח אמרי דרב יוסף אומר שבאמת הכוונה היא לרבע ממש. איך מחשבים את זה? אז רב אשי אומר שישית, כי כיוון שהשוטל הלך, אנחנו מסתכלים על כל 6 העצים ביחד. ואז מתוכם, בעל הבית צריך לקבל לפחות 3 עצים, כי זה מה שהיה לו. לאריס הוא יצטרך לתת 2 עצים, כי הרי האריס מקבל שליש, שזה 2 עצים מתוך 6, ולשוטל נשאר רק עץ אחד, שזה שישית. אז זה דעת רב אשי. אומר לו רב אח אמרי דרב יוסף, אל תסתכל על כל 6 העצים ביחד, אלא בוא נסתכל על החצי שמגיע לבעל הבית. לבעל הבית מגיע חצי, לשוטל מגיע חצי. אז לבעל הבית ניתן קודם כל 3 עצים. עכשיו אנחנו רוצים שהוא יוכל לקחת אריס, בלי שיפחיתו לו מאותם 3 עצים. אז צריך להוסיף עליו כמות עצים, שהשלושה עצים שלו יהיו 2/3 מהכמות הכללית. כי הרי אריס מקבל שליש. כלומר, נוסיף לו עוד עץ וחצי, סך הכל 4.5 עצים. מתוך זה אריס ייקח שליש, שזה עץ וחצי, ובעל הבית יקבל 3 עצים, שזה מה שתמיד היה לו, וכך הוא לא הפסיד. ואז נשאר לנו לתת לשוטל עוד עץ וחצי. אז עוד פעם, לפי רב אשי הוא יקבל עץ אחד, שזה שישית, אומר לו רב אח אמרי דרב יוסף, אפשר לתת לו גם עץ וחצי, שזה רבע, ובסוף באמת רב אשי מתלהב ממה שאמר לו רב אח אמרי דרב יוסף, ואומר לו, תבוא אלינו כשנלמד קודשים, אנחנו נעזר בשכל החריף שלך. זה היה מקרה ראשון שהוא הלך לארץ ישראל. מקרה שני, קצת מתחת לאמצע של עמוד ב', אומר רב מניומי בריידר, רב נחמיה, אם העץ יתייבש, אז עושים חצי חצי. כי כמו שאמרנו, כך אומר התוספות, לשוטל מגיע גם חלק באילן עצמו, חצי חצי. אבל אם העצים נעקרו על ידי נהר, פה מסבירים התוספות, על דעת זה ירד השוטל לקרקע, שאם משום מה העסקה תיפסק לפני סוף הזמן, אז הוא יקבל רק רבע. אז במקרה כזה הוא יקבל רק רבע, אפילו בלי שבעל הבית יצטרך להביא עכשיו להריס, כי הרי כל העצים הלכו, אלא הוא פשוט מקבל רבע מכל הסכום, כי העסקה נגמרה מוקדם, ואנחנו 11 שורות לפני סוף עמוד ב', כל טוב.